הרב בני לאו.
בפרק כ"ב ירמיהו מקבל פקודה לרדת אל בית המלך, מלך יהודה, ולדבר שם את דבריו. חלקו הראשון של הפרק נשמע ניטרלי, כמו נבואה של נביא שרואה מלך יושב על כיסא בית דוד, והוא נותן לו את הכיוון. הוא אומר לו, אם אתה תעשה את המשפט והצדקה, אתה תשב אתה ובניך ועבדיך על הכיסא הזה, כראוי כיסא דוד, ואם לא תשמע את הדברים, לחורבה יהיה הבית הזה. זאת אומרת, הפתיחה נשמעת לנו מתאימה לכל מלך בכל זמן. כל מלך מבית דוד מקבל את הפקודה הזאת אם תעשה ואם לא תעשה. אבל מיד אחר כך פתאום מתגלה לנו שהסיפור הזה של ירידה של ירמיהו אל בית המלך, זאת היא נקודה מאוד מאוד ממוקדת ספציפית בתיאור ההיסטוריה של יהודה והביוגרפיה של הנביא. הוא מתחיל בפסוק יוד ואומר, אל תבכו למת, אל תנודו לו, בחו בכל ההולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כשאנחנו שומעים את הדבר הזה, אנחנו מיד מבינים שאנחנו בנקודת זמן נקודתית, ספציפית, ברורה לגמרי. זאת הנקודה שבה אנחנו חוזרים אל מותו של יאשיהו. אחרי מותו של יאשיהו, באו עמי הארץ, אותם אנשים שמנהלים את, אם אפשר לחשוב על כך, את החברה ביהודה, וניסו להמליך בירושלים במקום יאשיהו את הבן שהיה נראה להם מתאים יותר, זה הבן יהואחז. אבל המלך המצרי, פרעה נכו, זה שהרג את יאשיהו במגידו, לא מצא חן בעיניו, הבחירה חן בעיניו, הבחירה של יהואחז, שהוא הבן השני של יאשיהו. כנראה שהיה נראה לו למלך מצרים שיהואחז ממשיך את מדיניותו של אביו יאשיהו בגישה האנטי אשורית ואנטי מצרית, ולכן הוא לוקח את הבן הזה יהואחז, הוא לוקח אותו בשבי למצרים וממליך במקומו את הבן הבכור של יאשיהו, את אליקים, שכנראה היה הרבה יותר נוח להתפייס. הוא משנה את השם של אליקים ליהויקים, זה ביטוי לפטרונות, הפטרון הפרעה שממליך את העבד, את אליקים, והופך את שמו ליהויקים. ומהרגע הזה יש לנו מלך חדש בשם יהויקים, שהוא באמת בחסותו של מלך מצרים. הוא נושא מס כבד מאוד אל פרעה, 100 כיכר כסף וכיכר זהב, והוא מחלק את המס הזה לאיש כערכו, זאת אומרת מס פרוגרסיבי. אנחנו יכולים לדמיין איך שמעמד הביניים סוחב את העול הזה, והמלך יהויקים מתחיל לנהל 11 שנות ממלכה שהיא קשה מנסו. הימים של יהויקים הם ימים של עריצות שלטונית, ימים שבהם אין שום פתחון פה למישהו שמוכן לומר משהו באיזושהי ביקורת כלפי השלטון, מסע של הפחדה עד מוות לכל איזשהו גורם אופוזיציוני למלכות של יהויקים. ולתוך הרגע הזה נכנס ירמיהו שעומד, עכשיו אנחנו מגלים, הוא עומד אל מול בית המלך החדש, המלך יהויקים שיושב על כיסא דוד, ואנחנו מרגישים את הרעד הזה על הכיסא. איך אתה יושב על הכיסא שלפניך ישב דוד המלך שלמה בנו, עד ליאשיהו? יאשיהו בעיני ירמיהו הרי זה הגדול והצדיק שבכל מלכי יהודה. איך לא רועד לך הכיסא, שואל ירמיהו את המלך החדש יהויקים, שמתעלל ומתנקר ומנהל ארץ באמת בחרפה, בחמאס, בדם נקי. עכשיו אנחנו שומעים קודם כל את הנביא אומר, אל תבכו למת, אל תבכו למת, הכוונה היא, אל תבכו על מותו של יאשיהו, כי זה לא הולך לשום מקום, אלא למי כן תבכו? בכו בכו להולך, להולך הכוונה היא ליהואחז, שנלקח בשבי כנסיך גולה או מלך גולה אל מצרים, על זה תבכו, בכו להולך, כי לא ישוב, כי הוא אמר השם אל שלום בן יאשיהו. שלום בן יאשיהו, אנחנו מביאים, זה כינוי ליהואחז בן יאשיהו, שמלך תחת יאשיהו, אשר יצא מן המקום הזה לא ישוב שם עוד, במקום אשר יגלו אותו שם ימות, את הארץ הזאת לא יראה עוד. יש פה ממש נטישה של יהואחז את ירושלים, וכאב עצום שבוכה, ממש בוכה הנביא מול ה, הוא אומר, תבכו לו, תבכו ליהואחז, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. ואז בשנייה שהוא מתאבל, הוא גומר להתאבל על הליכתו לשבי של המלך המולך תחת יאשיהו של יהואחז, הנקרא פה שלום, הוא מסובב את פניו אל עבר כיסאו ביתו של המלך המתואב בעיניו יויקים, וזועק עליו, הוי, הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו, האומר אבנה לי בית מידות ועליות מרווחים, וקרא לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר. אנחנו תכף נדבר על הבית הזה, אבל אז הוא צועק עליו, פסוק תתוו, התמלוך? אתה מתחרה בארז? אביך, הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דינני ואביון, אז טוב. הלא היא הדעת אותי נאום אדוני. אתה, יויקים, אין עיניך ולבך כי אם על ביצעך, ועל דם ענקי לשפוך, ועל העושק ועל המרוצה לעשות. הוא מסתכל על המלך החדש יויקים ואומר, איך קרה לנו האסון הזה? איך על במקום הארז הגדול, במקום יושיהו שעשה צדקה ומשפט, דן דין אני ואביון, הוא זה ששמר את דעת השם, היא הדעת אותי נאום השם. התיאולוגיה הרגילה של הנביאים שאומרת, אתה רוצה לדעת את השם, אתה רוצה לך בעקבותיו של אברהם אבינו, כי ידעתיו, אומר השם על אברהם בבראשית פרק י"ח, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דרך השם, ללכת בדרך השם זה צדקה ומשפט, זה נתיב חייו של אברהם, וכל הנביאים מושכים את פסק כל הזה. היו שם עמוס, והיה שם משה, והיה שם מיכה, והיה שם ישעיהו, ועכשיו ירמיהו אומר, יושיהו הלך בדרך השם, עושה צדקה ומשפט, ועכשיו אתה יהויקים, אתה מעז לשבת במקום של אבא שלך הארז? אתה, איך אין לך בכלל בושת פנים? אין עיניך ולבך על ביצעך, על דם נקי לשפוך, על עושק, על מריצה לעשות? אתם רואים את הבית הזה, הוא אומר, בונה ביתו בלא צדק, עליותיו בלא משפט. אנחנו עוד נפגוש, כשנגיע לפרק למד וב, אנחנו נפגוש את הבית הזה, הבית החם והטוב, הגדול, העשיר, שבנה יהויקים מלך יהודה, כנראה בכספי המיסים ובחסות מלך מצרים. לפני הרבה הרבה שנים, אחרי מלחמת ששת הימים, בא הארכיאולוג הגדול המפורסם, יוחנן אהרוני, הגיע לחפור את רמת רחל. בתוך חפירת רמת רחל הוא גילה את הארמון של יהויקים. הוא אומר כך, בתוך דברים שהוא נשא בחוג התנ"ך בבית הנשיא. כן, אז כבר היה חוג התנ"ך. אומר יוחנן אהרוני, לא ציפינו לכך כאשר הלכנו לחפירה באמצע הדרך בין ירושלים לבית לחם, שם בנה לו אחד ממלכי יהודה מצודה וארמון מלכותיים. מעל לגובה הרצפה הונחו אבני גזית חלקות וגדולות, מסוג שלא היה נהוג בתקופה זו, אלא בארמונות מלכות ובנייני פאר. בשכבת החורבן על גבי הרצפה של אחד החדרים מצאנו ידית של קנקן עם תביעת חותם בעל הכתובת אליקים. יש השערה, אומר אהרוני, שזהו יהויקים מלך, מלך יהודה שבנה ארמון רב תפארת. ואז הוא מצטט את הפסוקים שלנו, המלך יושב, מלך יושב על בית, אין ליבו ביצעו רק בלבנות את ביתו בלא צדק ואת עליותיו בלא משפט. ואז צועק עליו הנביא, על הבית הזה, על הבית שקנית בעמל של דם אנשי יהודה, על זה אני מקלל אותך את הכללה הנמרצת. לכן פסוק י' ח', כה אמר אדוני יהויקים בן יושיהו. עכשיו הוא לא מתחפש, הוא לא קורא לו סתם מלך יהודה, הוא לא מתחפש בשמות, הוא מפנה מבט ישר עם אצבע נוקבת עם השם המפורש, יהויקים בן יושיהו מלך יהודה. אני אומר לך, לא יספדו לו, הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו, הוי אדון והוי הודו. קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מהלאה לשערי ירושלים. התיאור הזה של קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מהלאה, אין כללה יותר נמרצת מזו. הסיפור של יהויקים כמובן עוד לא נגמר. הוא מתגלגל למחוזות רחוקים, רחוקים, אבל חז"ל לא יכלו לחיות בשלום עם זה שאנחנו לא יודעים איך הוא מת. הרי ירמיהו קילל אותו בקבורת חמור, ואם ירמיהו קילל, לא יכול להיות שהמוות שלו יהיה אחר. אנחנו יודעים שאיפשהו בעליית נבוכדנצר לירושלים ב-597, הוא הגלה את הבן של יהויקים, את יחוניה מלך יהודה, ואז בעצם התפוגגה המלכות הזאת, והגיע האח של יהויקים צדקיהו לשבת על כיסא המלכות. אבל בספר מלכים נאמר לנו שכשנבוכדנצר בא, לא נאמר מילה על מותו של יהויקים. בדברי הימים מסופר לנו שנבוכדנצר הגלה את יהויקים לבבל. זה לא כתוב לנו בספר מלכים. המסורת מאוד מעומעמת בתנ״ך לגבי חוויית חייו או מותו של יהויקים. ספר מלכים אומר וישכב עם אבותיו, אז אומר לנו רש"י בספר מלכים ב' לא על מיטתו מת, אלא בנוחשתיים הולך בבלה, והיו מגררים אותו כדי לקיים דברי ירמיהו, קבורת חמור ייקבר, השלך והלאה. הסיפור הזה הולך ומתעצם בספרות האגדה, האגדה של ארץ ישראל מהתקופה התלמודית, במדרש בספר ויקרא רבה, פרשה יוטט, מספרים לנו שנמצאה גולגולת. נמצאה, זה מופיע גם בבבלי סנהדרין פי ב', נמצאה גולגולת מתגלגלת בירושלים, שכתוב בה זאת ועוד אחרת. ניסו לקבור אותה, הזקן של רבי פרדה כתוב, ניסה לקבור והגולגולת סרבה להיקבר. סרבה להיקבר פעם ופעמיים ושלוש, ואז הוא אומר, אני מבין, גולגולת שכתוב עליה זאת ועוד אחרת, אין זאת אלא גולגלתו של יהויקים, שהאדמה לא מוכנה לספוג אותה, אלא השלך והלאה משערי ירושלים. המשך הסיפור פה, סיפור שהוא מין פרודיה תלמודית, מתארת איך אותו זקן לקח את הגולגולת, עטף אותה בבגד תחריך, שם אותה בתוך ארון בבית, הגיעה אשתו, ראתה את הגולגולת, הוציאה אותה ואמרה לשכינה, מה? הוא מביא את גולגלתה של האישה הראשונה שלו? יש לו שלדים בתוך הארון? לוקחת האישה את הגולגולת הזאת שכתוב עליה זאת ועוד אחרת, מכניסה אותה לתנור ושורפת אותה. הגיע הזקן הביתה וצחק, אמר, ככה נראית נבואת ירמיהו. כשירמיהו אומר קבורת חמור יקבר, כתוב לו זאת ועוד אחרת, לא מספיק שהאדמה לא פוצחת את פיה לקלוט את אותה גולגולת, גם את צורפת אותה באש, ככה ראוי להיות סופו של יהויקים, הרע והמתנכר שבכל מלכי יהודה.